טוב, אז שלום לכולם. אנחנו מתחילים ככה, אבל עוד רגע אנחנו נעבור לקו יותר טוב. קומן. אנחנו צריכים להבין, יש לנו כמה אפשרי, מהו הפיקומון. אנחנו יודעים שבזמן שבית המקדש היה קיים, בסוף הסעודה, אכלו את קורבן הפסח. יחד עם הפסח, אכלו מצה. על מצות ומרורים יאכלו, מצה, מרור. כל זה היה בזמן שבית המקדש היה קיים. היום אנחנו אוכלים בסוף הארוחה מצה. מה המשמעות של המצה הזה? אז רש"י, צו המקורות שבפניכם, אומר רש"י, אין מפטירין אחר מצה אפיקומן, שצריך לאכול מצה בגמר הסעודה, זכר למצה הנאכלת עם המצה, וזוהי מצה הבצועה שאנו אוכלים באחרונה לשם חובת מצה. אותה שלאחר אכילה. כבר רש"י אומר שמצת האפיקומן היא מצת החובה. המצה שבערב תאכלו מצות, המצווה דאורייתא לאכול מצות בליל הסדר, מקיימים אותה במצת האפיקומן. והדבר הזה קשה, ורש"י מקשה על עצמו בתוך הדברים שלו. רש"י אומר, אם כך, למה מברכים בהתחלה ולא בסוף על האפיקומן? על אכילת מצה? אומר רש"י, אומר רש"י, אי אפשר שיברך מצה בסוף אחרי שמילא קרסו ממצות. אז אין לנו ברירה, אנחנו מברכים בהתחלה, אבל באמת, באמת, העיקר זה הסוף, המצה של האפיקומן. ותוספות בשיטת רש"י מביאים את האפשרות הזאת, אבל גם אומרים שאולי באמת פעם היו אוכלים בהתחלה כל מיני סופגנים, דובשנים, ואכלו אותם בהתחלה ולא ברכו על אכילת מצה. ובסוף הארוחה היו אוכלים את המצה ומברכים על אכילת מצה. ודבר דומה, יש גם במרדכי, אולי פעם היו אוכלים מצה עשירה בתחילת הסעודה, ובסוף היו אוכלים מצה רגילה ומברכים עליה. היום אנחנו לא אוכלים מצה עשירה, ולכן אנחנו מברכים בהתחלה ולא בסוף. למעשה, יש עוד שאלה, שאלה ששאלו ראשונים. שאלה ששאל הראש, אני אגיד לך, אתה יכול להגיד את המחשב? שאלה ששאל הראש בדברי רש"י, למה לא אוכלים עם האפיקומן גם מרור? אם האפיקומן זאת מצת החובה, אז היה מקום לאכול גם את המרור בסוף ולא בהתחלה. ורש"י אומר שמרור דרבנן, ולכן לא יצריכו לאכול אותו עוד טעם בסוף. אולי נתייחס קצת אחר כך לדברים יותר. יש לנו דרך שנייה, והיא דרכו של הראש. הראש אומר שהאפיקומן הוא לא זכר, הוא לא המצת החובה שאנחנו אוכלים, אלא זכר לקורבן הפסח. את קורבן הפסח היו אוכלים, כמו שראינו, בסוף הסעודה. וזכר לכך, כיום אנחנו אוכלים מצה בסוף הסעודה. וזאת שיטה שנייה. שיטה שלישית עולה
מדברי התוספות בפסחים דף קוף קף, וכך מבאר המהר"ל שהאפיקומן הוא לא זכר, הוא לא זכר לקורבן, הוא לא זכר למצה שנאכלת עם הקורבן. האפיקומן הוא תקנה עצמאית, תקנה עצמאית של חכמים, כדי שטעם המצה יישאר בפיו. להבנות האלה יש כמה וכמה השלכות הלכתיות. ההשלכה אולי הכי מאתגרת זה השלכת הדיבור. האם מותר לדבר אחרי שאכלנו את המצה? עכשיו, מה זאת אומרת? לכולם ברור שמותר לדבר. אמרנו לאכול את המצה, דרכת על אכילת מצה, אכלת את המצה, ברור שאתה יכול לדבר. אבל לפי שיטת רש"י, ברכת על אכילת מצה שאנחנו מברכים בהתחלה, מתייחסת בעיקר לאפיקומן. לפי זה, מה קורה? איך אנחנו בכלל מדברים בסעודה? אז באמת השלה הקדוש אומר שאין לדבר מברכת אכילת מצה ועד אכילת האפיקומן. קשה להכיל את זה, אתם מבינים מה זה אומר? לדבר רק בענייני יציאת מצרים. זאת אומרת, מההתחלה ועד הסוף, כל הסעודה רק בענייני יציאת מצרים. עכשיו, למעשה, העולם מקל בזה, העולם בקושי יכול להחזיק מעמד, לא לדבר עד סוף המצה. שער הציון, הוא כותב שלפחות תכוון בברכת אכילת מצה לפתור את האפיקומן. תחשוב גם על האפיקומן, אז גם אם אתה מדבר בדרך, תחשוב גם על האפיקומן. נפקמין השנייה שתהיה זה לגבי הגודל, השיעור. כמה צריך לאכול אפיקומן? אנחנו יודעים שיש לנו שלושה שיעורים במצות. אני אומר את זה עכשיו בקצרה, כי זה לא הנושא שלנו, ואני אומר את זה במצת מכונה, למרות שמעדיפים לאכול מצות יד, כי מצות יד כל אחת היא בגודל אחר, אז אי אפשר לדבר על פרופורציות במצות יד. אבל אם ניקח מצת מכונה, יש לנו שלושה שיעורים. יש לנו את השיעור הקטן, שזה בערך שליש של מצת מכונה. יש לנו את השיעור הבינוני, שזה חצי מצת מכונה. השיעור הקטן זה מבוסס על כך שכזית הוא שליש ביצה, ועל השיעור הרגיל שלך עם נאה, אבל כזית שליש ביצה. יש לנו את השיעור הבינוני, שהשיעור הבינוני הוא למעשה שיטת התוספות, שכזית הוא חצי ביצה, אבל בשיטת רב חיים נאה. ויש לנו שיעור גדול של שלושת רבעי מצה, שזאת שיטת הנודע ביהודה, הידועה היום בשם שיטת החזון איש, שפחות או יותר מכפילה את השיעורים, ולפי דבריהם זה שלושת רבעי מצה. רק שנייה אחת, אני קולט פה טוב, אני אמשיך בפלאפון פשוט, רואים טוב פה. לא צריך, לא צריך, אני רואה טוב, לא צריך, לא רואים טוב פה. אתם שומעים אותי טוב בשיעור?
כן.
שומעים אותי טוב, אז אני אמשיך עם הפלאפון. לא, לא משנה, אני אמשיך עם הפלאפון, פשוט אני אשב פה בנחת. אני אשב פה. מה מחובר? תפתח, אם נפתח טוב. על המצה הראשונה, אנחנו משתדלים לאכול את השיעור הגדול, לאכול שיעור של שלושת רבעי מצה. כי זה מדאורייתא, בערב תאכלו מצות, וכך אנחנו פוסקים להלכה, לא כשיטת רש"י. אבל אם נרצה לחשוש את שיטת רש"י, רש"י והרשב"ם, אז אנחנו נקפיד גם בסוף על שיעור גדול. מצד הדין, אפשר לאכול גם שיעור קטן לאפיקומן, כי רוב הפוסקים אומרים זה רבנן, אבל אם רוצים לחשוש לשיטה הזאת, אז יש עניין לאכול שהוא יותר גדול. יש עוד נפקמינה לגבי זית אחד או שני זיתים. המעריל כותב שאוכלים שני זיתים לאפיקומן. וזה דבר מאוד מעניין, מה פתאום שני זיתים לאפיקומן? מילא על הכזית הראשון שלי, זה טבעי גם פה, שני זיתים, לעבוד שם. לא רוצה. לא משנה, אני פשוט אשב פה ליד שולחן. למה לאכול? רגע. למה לאכול שני... אתם רואים אותי טוב? ככה אולי. למה לאכול שני זיתים? עכשיו, הדבר הזה לא ברור. שני זיתים. המהר"ל מדבר על חביבות מסוימת, והבח מקבל את הדין הזה של המהר"ל, אבל הבח מנמק אחרת. הבח אומר, האפיקומן, יש כאלה שאומרים שהוא זכר לפסח. יש כאלה שאומרים שזה זכר למצה שנאכלת עם הפסח. אז אומר, לכן נאכל שני זיתים, אחד זכר לפסח, ואחד זכר למצה שנאכלת עם הפסח. אמנם, זה קצת מחודש, כי אתה יכול לקחת זית אחד ולכוון, או שזה כנגד הפסח, או כנגד המצה שאוכלים עם הפסח. ולמעשה, המשנה ברורה כותב שלכתחילה טוב לאכול שני כזיתים, שיש איזה עידור כזה. אבל מצד הדין אפשר לאכול כזית אחד, ולמעשה, אם אדם אומר, שמה, יש לי כוח, אני עדיין יכול לאכול, תאכל קודש ושלוש רבים, מצא שזה מכיר אולי שני זיתים, זיתים קטנים ושיעור גדול. אם אדם קשה לו יותר, שיאכל קודש וחצי מצא. ואם אדם ממש כבר לא רעב, אז שיוכל שליש מצה, כמו השיעור הקטן, כי בכל אופן, מצד הדין מדובר על דרבנן. אני רק אגיד, יש לנו דבר מעניין, שבעל החינוך מדבר על אכילת מעט מצה, וזה מאוד מעניין. נראה לכאורה לפי דבריו שאפילו פחות מכזית יוצאים ידי חובה, ויכול להיות שאולי עיקר העניין שלו זה אולי שישאר טעם המצה בפיו, אולי לא בדיוק לפי הגדרים הרגילים, אבל את זה נעזוב עכשיו. הוויכוחים ולדברים הכי משמעותיים לגבי הפיקומן, זה לגבי זמן אכילת אפיקומן. מתי צריך לאכול את האפיקומן? אז יש לכם במקורות שלכם את המחלוקת, הגמרא בברכות דפתת, שהגמרא מביאה מחלוקת בין רבי אלעזר בן עזריה לרבי עקיבא, האם יש לאכול את האפיקומן עד חצות, או האם יש לאכול את האפיקומן עד עלות השחר. מה נקודת המחלוקת? בין רבי עקיבא ובין רבי אלעזר בן עזריה. עכשיו כאן יש מקום להאריך הרבה, הגמרא מדברת על מחלוקת האם זה חיפזון במצרים או חיפזון בישראל. כלומר, אכלו את קורבן הפסח, האם זה היה, האם אנחנו עושים לפי חיפזון מצרים ש... רצו מיהרו לשלחם עד חצות, או חיפזון לישראל שהם יצאו רק בעלות השחר. יש כאן עוד אולי נקודה שעומדת מאחורי הדברים. מה קרה בחצות? בחצות הלילה הייתה מכת בכורות. עם ישראל אוכל את קורבן הפסח עד חצות, כך הבין רבי אלעזר בן עזריה, כדי להינצל ממכת בכורות. אז הוא אוכל עד חצות, וזה המציל ממכת בכורות. אז יכולה פשוט שאכילת קורבן פסח צריכה להיות לפני חצות, אז זה הזמן שניצלים בו. מה הסברה של רבי עקיבא שהוא אומר עד עלות השחר? כאילו בזכות ישראל ניצל. האם קורבן הפסח, מה הנקודה שהיה צריך לעשות כדי להינצל?
בפסוקים אפשר לראות שיש סיבה אחרת קצת. רבי נזר בן נזר, יכול להיות שהוא חשב שזה קורבן, אבל בפסוקים אנחנו רואים, וראיתי את הדם ופסחתי עליכם. כלומר, למה הקדוש ברוך הוא מציל את עם ישראל? בזכות הדם. הדם הוא, והיה הדם לאות על הבתים. מה המשמעות של הדברים? בדם עם ישראל מסתכן, עם ישראל שוחט את אלוהי מצרים, שם את הדם על המשקוף, ולמעשה עם ישראל מקבל כאן החלטה. איפה אתה נמצא? האם אתה נמצא עם התרבות המצרית הקלוקלת, או האם אתה נמצא עם הקדוש ברוך? לשים דם, למרוח את הדם על המשקוף, זה דבר שמראה, אני מקבל את מלכות השם. אני נמצא עם הקדוש ברוך הוא, ולא עם המצרים. אז כנראה רבי אלעזר בן עזריה מבין, שעם ישראל ניצל בזכות קורבן הפסח, וחייבים להקריב את קורבן הפסח לפני חצות, זמן ההצלה. רבי עקיבא אומר לו, מה פתאום? עם ישראל ניצל בזכות אדם שהוא מרח על המשקוף. אז מה זה קורבן פסח? למה קורבן פסח זה עד הבוקר? למה קורבן פסח זה אחרי חצות כבר? זהו, עם ישראל, את המכת בכורות, את כאילו הצלה הגדולה ממכת בכורות. דבר מאוד מעניין. תורה אומרת, לא תותירו ממנו עד בוקר. ככה תורה אומרת לגבי קורבן פסח. מה זה מזכיר לכם? לא תותירו ממנו עד בוקר. לא תותירו ממנו עד בוקר, מזכיר לנו עוד קורבן. איזה עוד קורבן? כתוב עליו, לא יותירו ממנו עד בוקר.
זה חטאת?
טוב, אז יש מקום לדון בכמה קורבנות, אבל יש קורבן שהוא מתקצר, והוא ממש בכיוון הזה, וזה קורבן תודה. וכי תזבחו זבח תודה, לא יותירו ממנו עד בוקר. ולפי הדבר הזה, כנראה שרבי עקיבא הבין שקורבן פסח הוא למעשה קורבן תודה. ולכן אין עניין לעשות אותו לפני חצות. אולי אפילו להפך, אחרי חצות, אחרי הצלה, אנחנו אומרים תודה ומודים לקדוש ברוך הוא על ההצלה שלו. להלכה, בעניין הזה, יש מחלוקת בין הפוסקים, יש כאן התנגשות של כללי פסיקה, מצד אחד, הלכה כרבי עקיבא מחברו, ואז לכאורה צריך לפסוק שאפשר לנות השחר, יש לנו גם סתם משנה במגילה דף כף, שאומרת שכל דבר שמצוותו בלילה, כשר כל הלילה, הזכרנו את זה בהקשר אחר. מצד שני, יש לנו סתם משנה, כדעת רבי אלעזר בן עזריה, גם משנה בפסחים קוף-קף, שאומרת שפסח מעשה נותר אחרי חצות, וגם משנה שכולנו מכירים בזבחים דפנון וב, שאנחנו אומרים כל יום, הפסח אינו נאכל אלא בלילה, ואינו נאכל אלא עד חצות. כלומר, גם מכאן נראה כדעת רבי אלעזר בן עזריה. יש מחלוקת בין הראשונים. יש באמת ראשונים, רבינו חננאל והתוספות, המורדכי, שפסקו כדעת רבי אלעזר בן עזריה, שאין לאכול את המצה אחרי חצות. אבל הרמב״ם פסק כדעת רבי עקיבא, שלפחות מעיקר הדין, אפשר לאכול את המצה עד עלות השחר. יש מקום לדון בשיטת הרמב״ם, אנחנו לא נעשה את זה כרגע, אבל לפחות לגבי המצה, לגבי קורבן פסח יש מקום לדון בלכתחילה. הראש אומר, שהלכה כרבי עקיבא, אבל גם לפי רבי עקיבא, לכתחילה צריך לסיים את המצה עד חצות. להלכה שולחן ערוך, בסימן תף עין זין, כותב, ויהיה זהיר לאוכלו קודם חצות. כלומר, נראה שהוא לכאורה פסק להחמיר, אבל באמת, מהלשון שלו נראה, יהיה זהיר, נראה שזה זהירות, שזה לא הלכה. ולפי זה לכאורה נראה שהוא פסק כדעת הראש, שמצד הדין אפשר להגיד לאכול את המצה עד הבוקר, אבל להרחיק את האדם מן העבירה, טוב שתאכל עד חצות. יש שמעריכים בהגדה, ומגיע חצות. מה עושים? מגיע חצות. מה עושים כשמגיע חצות? אם הם יאכלו, אז תהיה בעיה. כי אז אי אפשר לאכול אחרי אפיקומן. אז מה לעשות? אז אפשר להגיד, טוב, בואו נחכה ונסמוך על כך ששולחן ערוך לכאורה פסק מצד הדין כדעת רבי עקיבא, הוא כתב רק יהיה זהיר, ואז נגיד שבמקרה כזה אנחנו נקל ונאכל את האפיקומן מאוחר יותר. יש פטנט המצאה שהמציא בעל שוט אבני נזר, אור החיים, סימן שין פי א'. הוא אומר דבר מאוד מעניין. בואו ניקח את שיטת רבי אלעזר בן עזר. רבי אלעזר בן עזר היה אומר שצריך לאכול אפיקומן עד חצות. אכלת אפיקומן. אחרי אפיקומן אסור לאכול. עד מתי אסור לאכול? הרי זה לא לנצח, מותר לאכול פעם. ממתי מותר לאכול? אומר אבני נזר, לפי רבי אלעזר בן עזר היה בחצות נגמר ליל הסדר. ולכן צריך לאכול את האפיקומן עד חצות. אבל מצד שני, אחרי חצות מותר כבר לאכול מה שאתה רוצה. זה כבר כמו יום אחר, יום חדש. זו דעת רבי אלעזר בן עזריה. לדעת רבי עקיבא, אם תאכל גם ב-10 בלילה ו-11 בלילה, יהיה אסור לך לאכול עד עלות השחר אחרי האפיקומן, כן? אבל מצד שני, אתה יכול לאכול את האפיקומן גם מאוחר יותר. אתה יכול לאכול את האפיקומן גם בשעה 2. אומר אבני נזר, לפי זה, כאשר מתקרב חצות, ייקח כזית מצה ויעשה תנאי. אם הלכה כדעת רבי אלעזר בן עזריה, מה שאני אוכל עכשיו, יהיה לשם אפיקומן. אם הלכה כרבי עקיבא, מה שאכלתי זה סתם מצה. עכשיו יחכה עד שיעבור חצות. עבר חצות. לפי רבי אלעזר בן עזריה, אחרי חצות זה כבר נגמר, כבר לא לסדר. עכשיו הוא יכול לאכול. ימשיך לאכול את הסעודה. עכשיו אני אומר רק כי על זה היה צריך להעביר שיעור שלם. דבר ראשון, שאבני נזר יוצא מנקודת הנחה שלא אוכלים אחרי אפיקומן כדי שישאר טעם מצה בפיו. אבל יש גם שיטות אחרות, יש שיטות בראשונים, תוספות שמביאים, שלא אוכלים אחר אפיקומן כדי שהפסח יאכל על הסוף. כלומר, רוצים שאתה תאכל את הפיקומן אחרון, 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 שהוא יאכל על הסובה. ממילא צריך לאכול אותו בסוף הסובה, אם אתה אוכל אותו באמצע, לא יכול כל כך להתקיים הדבר הזה של לסובה. יש עוד שאלה כללית על תנאים ומצוות. ובכלל, כל המושג הזה של תנאי ומצוות הוא מורכב, מתי אפשר לעשות תנאים, מתי אי אפשר לעשות תנאים, ואני לא נכנס לסוגיה הזאת עכשיו, אני מאוד מעניינת. אני רוצה לסיים בשתי נקודות. בנקודה אחת, אפיקומן זה באמת שם מושאל. המשנה אומרת, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. כלומר, אחרי קורבן פסח לא אוכלים אפיקומן. אפיקומן רש"י מסביר, הוציאו מן, מיני מתיקה, מנה אחרונה, לא אוכלים מנה אחרונה אחרי קורבן הפסח. כלומר, לא אוכלים אפיקומן. היום אנחנו קוראים לזה אפיקומן. ולמה אנחנו קוראים לזה אפיקומן? כנראה שזאת המנה האחרונה שלנו. עכשיו, זה דבר מאוד מעניין. זאת המנה האחרונה שלנו, זאת המנה האחרונה הכי שכולם ססים ושמחים אליה, אדם אכל, שבע, פתאום יכול עכשיו עוד מצה. מצד אחד צריך להשאיר קצת מקום, תוספות אומרים שלא יהיה קצת מקום. מצד שני, זה לא דבר שבאמת אדם ממש טעת רוצה לאכול. מרן הרב קוק זצ"ל מסביר שאכילת המצה אמורה להביא אותנו לחירות הפנימית שלנו. היום אתם יודעים, יש טרנד כזה לאכול בריא, זה מצוין. אבל קשה לאנשים, למה קשה להם? כי יש להם תאווה לאכול, יש חשק לאכול. ואז אתה אוכל דברים שאסור לך לאכול, אתה אוכל כמות לא טובה, אתה אוכל בזמן לא נכון. כשאתה אוכל אפיקומן, אתה לא רעב. עכשיו אתה אוכל רק בגלל המצווה. האם לא כדאי שנהנה? האם הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנהנה? ודאי שהקדוש ברוך הוא רוצה שנהנה. אבל אל תשכח ואל תתבלבל מה המטרה ומה האמצעי. אם אתה זוכר שההנאה זה רק אמצעי מצוין, אבל מי שמתבלבל, וההנאה והכסף והרבה דברים הופכים להיות מטרה, אז הוא בבעיה, בסוף הוא אוכל דברים לא נכונים, הוא חי לא נכון, הוא משעבד את עצמו לקונה את האבות, בליל הסדר אנחנו עוברים מהלך, בתחילת הסדר היינו רעבים, כשאכלנו את המצה היינו רעבים, בסוף הסדר פופים מצה, כקדוש ברוך הוא ציווה. במשך השנה, אנחנו נמשיך לאכול, ועוד מעט נמשיך לאכול, מחר כבר, ונהנה מהאוכל, אבל נזכור את השליחות, את המגמה, את המטרה, לעשות טוב בעולם, לעשות רצון השם בעולם, ושכל ההנאות עוזרות לנו לשרת את השליחות שלנו, שתהיה טובה ומוצחת. רוצה להגיד עוד דבר, עוד איזה סיפור, אבל אני רואה שהגיע הזמן, אולי רק נראה עוד סיפור אחד, שמספר אותו הרדב"ז, הרדב"ז היה בסלוצק, אחרי זה עבר לצפת, הרדב"ז היה בנערותו מהמעריצים של הרב קוק, ואחרי תר המחירה הוא היה בפלוגתא של הרב קוק. הרדב"ז הגיע לליל הסדר אל הבית הלוי. הבית הלוי היה מחמיר גדול בענייני מצות פסח וליל הסדר. הוא היה אוכל מצות שרופות. הוא רצה להיות בטוח שהכל נאפה, זה היה שורף, 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 שידע שהכל נאפה. והגיעו לליל הסדר, לא התחילו ישר, בית הלוי רצה לדאוג שהכל יהיה במקום, הכל יהיה מסודר, ודרך הכל לזמן רבינו טעם, ודרך הכל לכל החומות שאפשר. טוב, סוף סוף ישבו, התחילו להגיד להגידה, סיפרו בסיפור יציאת מצרים, בצורה ארוכה, נרחבת, גמרו לספר. עברו לאכילת מצה, חילק הבית הלוי מצה בשיעור גדול מהמצות השרופות שלו. אחר כך חילק מרור בשיעור גדול, אחר כך חילק קורך בשיעור גדול, עוד פעם המצות השרופות שלו. פתאום הוא רואה חצות, עוד רגע, מהר 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 חילק אפיקומן בשיעור גדול, המצות השרופות שלו. גמרו לאכול את האפיקומן ברבנית, רצה להגיש סעודת חג. אמר לה, הבית הלוי אי אפשר, כבר אכלנו אפיקומן. באותו לילה, לא הוגשה סעודת חג, והמשיכו לספר בסיפור יציאת מצרים כל הלילה. לפנות בוקר נאנח הבית הלוי ואמר, מי יודע אם קיימנו מצת מצה כהלכתה,
מי יודע אם קיימנו מצוות מרור כהלכתו? מי יודע אם סיפרנו בסיפור יציאת מצרים כהלכתו? אתם יודעים, בחוץ הארץ יש שני לילות צלות. בלילה השני, הרדב"ז הלך כבר למקום אחר. הוא הלך אל הנציב, הנציב מוולוז'ין. שם הוא אומר, הכל היה שונה. התחילו את ליל הסדר בזמן, אכלו מצות טעימות, אכלו סעודת ליל חג, כמובן סיפור יציאת מצרים, אכלו סעודת ליל חג, ולפני עלות השחר, חייך הנציב לכל המסובים, אמר, וואו, תראו כמה מצוות זכינו לקיים הלילה. זכינו לקיים מצוות מצה כהלכתה, זכינו לקיים מצוות מרור כהלכתו, זכינו לספר בסיפור יציאת מצרים כהלכתו. אמר רבי תלוי, אולי אני אומר את זה בצורה קצת שונה, אבל זה אותו עיקרון, הייתי ששני גדולי ישראל, וכל אחד מהם חווה את ליל הסדר בדרך אחרת. ולכן, אם כל אחד חווה בדרך אחרת, זה מראה לנו שאין דרך אחת בעבודת השם. כמובן שיש גבולות, יש גבולות של הלכה, אמונה, אבל בתוך הגבולות יש דרכים שונות בעבודת השם, ואחד אוהב לעשות את זה בצורה יותר שמחה, אחד בצורה יותר בכובד ראש, אחד, כל אחד יעשה בדרך שהוא רוצה, וצריך לדעת לקבל, להכיל גם דרכים שונות בעבודת השם. אני רואה פה איזו שאלה, אבל אני לא רוצה... התקיים שיעור, אבל ביום רביעי התקיימו שיעורים, שיעורי הכנה לפסח, בעזרת השם, וביום חמישי יהיה איזה טיול ביחד, ובעזרת השם, שיהיה לכם המשך שבוע טוב ומוצלח, ומי שיש לו זמן, כדאי לעשות חזרה, על הלכות שבת, על דברים שלמדנו עד עכשיו, והצלחה רבה לכולם, וחג שמח, להתראות.
תודה רבה הרב.
תודה רבה הרב.
שמחה, חג שמח, להתראות.